למשנה י"ד, פרק שני, משנה י"ד. בדרך כלל ננסה לדבר את הדברים העקרוניים. כן? זה עמוד קוף א', עמוד קוף א'. כן, קצת דילגנו. האמת היא שהדברים שדילגנו זה דברים שכבר נגענו בהם בהקשרים שונים. רבי, נקרא את המשנה. אומרת המשנה כך, רבי אליעזר אומר, הווה שקוד ללמוד תורה. זה משפט, גם הנוסח כאן. שקוד. כן, לא כתוב כאן תלמד תורה או, או תלמד בשקידה, אלא זו מילה מאוד מיוחדת בעברית. זה כמו לשון פעול, כן? זה משקל מאוד מיוחד. שקוד ללמוד תורה. דבר אחד, צריך להבין מה המושג הזה שנקרא שקוד ללמוד תורה. ודע מה שתשיב לאפיקורס. כן, אפיקורס? אפיקורס זה מישון אפיקו, זה יוצא, כלומר, דעות חיצוניות. כן? דע מה שתשיב למי ששואל אותך שאלות באמונה, למה ככה, ומי אמר, ומי מה שיש עולם הזה, ומי אמר שעם ישראל, כן? האם יש קשר בעניין של ללמוד תורה לבין אדם מה שתשיב? כלומר, בשביל זה תלמדו תורה? זה נראה שני עניינים, צריך לראות מה הקשר ביניהם. דבר אחד, תלמד, תהיה שקוד. דבר שני, דע מה שתשיב. שאלה היא, למה צריך לדעת את זה? מה המטרה של לדעת מה להשיב? בשביל עצמי או בשביל האפיקורס? מה?
זה פשוט.
גם וגם.
כן.
בוא נראה. בסדר? צריך לראות את הקשר, את ההבדל ואת הקשר בין הדברים. ודע לפני מי אתה עמל ונפסיק. לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. בפשטות, המשפט האחרון אומר, בעברית פשוטה, דע לך, אתה תלמד, תתאמת, תקבל שכר. והדבר האחרון הוא די פלא. למה? כי חז"ל מדריכים אותנו, הרבה פעמים, אנחנו, כן, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. משנה מפורשת. בסוף המשנה אומרת, למה אתה צריך ללמוד תורה? למה צריך כל זה? למה? כי בסוף החודש תקבל משכורת, כן? תקבל שכר. מה העניין כאן, כן? בוא נראה. נלמד בעזרת השם גם את דברי המהר"ל וגם דברי הרב קוק. ומאוד מעניין איך שהמהר"ל והרב קוק לוקחים את המשניות לכיוונים כמעט הפוכים. משלימים והפוכים זה מזה. בוא נראה. רבי אלעזר אומר, הווה שקוד ללמוד תורה כדי שתשיב לאפיקורס וכו'. רבי אלעזר נתן מוסר על התורה שהיא תכלית האדם. והאדם מצד עצמו לא נברא רק לעמל התורה. כמו שכתוב אומר, אדם לעמל יולד. כלומר, אדם נברא להתחבר, זה נקודה מאוד עקרונית באדם, שהוא מתחבר לא רק בצד השכלי שלו לקדוש ברוך הוא, אלא בכל עולם הנפש שלו לקדוש ברוך הוא. לכן העמל, לא רק שיש עניין ללמוד תורה, אלא עיקר הנקודה בלימוד תורה זה המאמץ הנפשי. המהר"ל חוזר על זה בכמה זוויות, בכמה יסודות. כשאני לומד תורה, אני לומד תורה עם המאמץ שלי, עם העמל. כן? עמל זה המאמץ. כלומר, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא בכל הרבדים של האישיות שלי. וזה מתבטא בעמל. ואם אני לומד תורה ואני לא מרגיש עמל, חסר, לא מספיק. כמו שבארנו למעלה באריכות, כי בריאת האדם הוא על עמל התורה. לפיכך אמר, הווה שקוד ללמוד תורה. שאם לא יהיה שקוד ללמוד תורה, לא נאמר בזה שעמלו בתורה, רק שלומד תורה לעתות הפנאי. זה קשור לעניין של הקביעות בתורה, כן? אז הביטוי הזה של הווה, זה כאילו איזו כותרת. השאלה היא מה החידוש בזה, המשנה כבר אמרה לנו את זה. מה אתם אומרים? מה, זה כבר אנחנו יודעים שכל נושא של עמלת תורה זה הרבה משניות. זה לא החידוש של המשנה הזו. עכשיו, תשובה, למה זה נאמר? זה נאמר בגלל ההמשך. בהמשך, לכאורה, המשנה לוקחת אותנו למדרגה הרבה יותר נמוכה של חיים. שלמה אני לומד, כן? או יש לי מניעים אחרים, לא כדי להתעלות, יש לי מניעים, למה אני עושה, למה אני מקפיד על המצוות, למה אני מקפיד ללמוד תורה, בשביל מניעים הרבה יותר נמוכים. ומה הם? למשל, סוף המשנה, בוא נגיד סוף המשנה, שישלם לך שכר פעולתך. כלומר, למה אני מקיים מצוות, למה אני לומד תורה? בגלל שזה משתלם לי. בהמשך נראה שיש בזה גם מדרגה של אמת. יש אמת בנקודה הזו, שאני לומד תורה ואני מתאמץ בגלל שזה טוב, זה משתלם לי. אבל כדי שלא נשכח את האמת האבסולוטית, את האמת הגדולה, אז המשנה כאילו חוזרת על היסוד. קודם כל, הווה שכולי ללמוד תורה. כלומר, מצד השכל, מצד האמת הגדולה, אנחנו לא לומדים כדי לדעת מה להשיב, אנחנו לא לומדים כדי לקבל שכר, אנחנו... כאילו רבי אלעזר מזכיר לנו את היסוד. היסוד העקרוני הוא העניין שלנו להידבק בקדוש ברוך הוא. הכל מתחיל מזה. אחר כך נראה עוד דברים, כן? אבל קודם כל אנחנו זוכרים את היסודות. זה היסוד. אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, הכל בשביל דבקות בקדוש ברוך הוא. ממשיכה והמשנה ואומרת, ואמר אחר כך, שתהיה תורתו כדי שישיב לה אפיקורוס. כלומר, שכמו שיש מצווה שילמד התורה ויקנה התורה, שהיא תורת אמת, מצד עצמה, כך ראוי הוא לבטל דעת השקר מן העולם, כדי שיתגדל האמת בעולם. המהר"ל, אוקיי, אז מה המהר"ל מסביר? מה זה דם השיט השילת אפיקורוס? הכוונה, לא רק תלמד לעצמך, כן? אלא שיש לך שאיפה, לא רק שאתה תדבק בקדוש ברוך הוא, אלא שיהיה לך שאיפה שכל העולם יתמלא בדעת את השם, כן? שכל העולם יתוקן. אפיקורוס זה הביטוי של, כן? כל מי שרחוק מהתורה, כל מי שרחוק מהאמת, לקרב אותו לקדוש ברוך הוא, לקרב אותו לאמת. אבל באמת לא צריך לדלג. בשלב הראשון אני לא למד כדי לדעת מה להשיב. לא. אני קודם כל רוצה למלא את עצמי, לא כדי לה... יש כאלה מצבים שאדם לומד רק כדי להעביר שיעור. כן, כן, לקלוט ונפלוט, מיד. לא, קודם כל אני לומד בשביל להתגדל. לא מספיק. עוד דבר, אני רוצה לגדל את העולם. כן, לא מספיק, אני לא אגואיסט. כן, אני שואף לתקן את העולם. נכון, אבל זה כבית. כבית, וזה לא כאילו יסנבר אותי. זה מסוכן, כי לפעמים אדם מגיע לבית, אז הוא כבר שוכח את א'. אני שקוד בשביל להיות שקוד. גם בעזרת השם תגיעו למדרגה של ללמוד תורה, אז חס וחלילה לא ניפול בפח הזה, שאני רק לומד כדי להעביר שיעור. לא, אני שקוד בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא.
כן.
פשוט, כן. שקוד בשביל ללמוד להתגדל, בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא. מתוך כך יש בית. אומר כאן המהר"ל, שאם יניח השקר על העולם, סוף שיהיה השקר חס וחלילה מאבד את האמת ומבטל אותו, כאשר השקר גובר בעולם. אומר המהר"ל, אתה לא יכול לוותר. אם אתה מוותר במלחמה, אם אתה אומר, טוב, אני יודע את האמת לעצמי, לא אכפת לי מה קורה עם אחרים, אז בסוף השקר יגבר. זה סכום אפס. זאת אומרת, אם אתה לא מתקדם, כמו שאומרים, אם אנחנו לא עמלים ומתאמצים, כן, להשפיע את האמת הזו בכל העם ישראל לפחות, כן? הפקורוס הזה לפחות יהודי. אז זה הפוך, אז השקר יגבר. זה לא יישאר באמצע. זה לא יישאר טקו-טקו. זה ידרדר. אם אתה לא מתאמץ להפיץ את התורה הזו, אז הפוך, השקר יגבר. לכן אומר המערה, לכך הזהיר שאל ייתן מקום אל השקר, רק ידע מה שישיב לאפיקורוס. לפי מה שרוצה לומר, כן, צריך באמת להתאמץ, להיפגש עם אפיקורוס. איפה? איפה שהוא, לא יודע. צריך ללכת, להיפגש, להתאמץ בזה. מה זה אפיקורוס? אפיקורוס זה לא סתם אחד ששואל שאלות, שיש לו דעה, יש לו דעה הפוכה. צריך לדעת להתאמץ איתו, צריך לדעת לעשות את זה בצורה חכמה, זה לא פשוט. הרב קוק יגיד שזה לא פשוט. לא כל אחד שיודע לקרוא כמה שורות במהר"ל יודע מה להשאיר לאפיקורוס. כן, אני מוסיף עוד מדרגה. לדעת מה להשאיר לאפיקורוס, זה צריך תורה גדולה. צריך, לא מספיק לדעת לקרוא כמה שורות, צריך א' להקיף, ב' להעמיק, ג', כן, צריך עומק, כן, יכולת ניתוח, כן? אם ככה יוצא שדם מה שתשיב זה גם סימן לגודל בתורה. כלומר, הווה שקוד, עד כדי כך שתדע מה שתשיב, כן? אני מוסיף עוד רובד, כן? לכן זה מדבר על, זה סימן לגודל התורה, לעוצמה בתורה. ואמר אחר כך, בסדר? ולפני מי אתה עמל בתורה, כנגד התורך הגדול, אשר הטיל עליו, שאמר רבי שקול ללמוד תורה, ומשתדל לדעת להשיב לאפיקורוס, אז זה אמר, ולפני מי אתה עמל, ונאמן בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתך, אם אתה עמל בתורה, הרבה פסיק, שכר הרבה ייתן לך. ואם אין דבר זה לפניו, אפשר שיגיע אל האדם עצלה. כאן המהר"ל מטיל פצצה קטנה. מה הוא אומר? הוא אומר שאם האדם, כל האחיזה שלו בתורה זה רק מצד האידיאל, באיזשהו שלב הוא ייפול. אני חוזר על המשפט. אם אדם, כל העמל שלו בתורה הוא רק מצד מדרגה השכלית העליונה שלו, שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, הוא רק רוצה לדעת את השם. אומר כאן המהר"ל, לכאורה זה מעולה. מעולה, מה חסר? מה צריך יותר מזה? אומר המהר"ל, לא. לא תמיד, כיוון שאנחנו גם יש לנו צד אגואיסטי, יש לנו גם צד נמוך, יש לנו גם את הגוף, כן? צריך, כמו שאנחנו יודעים לדבר אל השכל, צריכים לדעת לדבר אל הגוף. הדבר הזה דרך אגב כתוב במהר"ל בתחילת המסכת, כן? כלומר, צריך גם לבנות את יראת שמיים של הגוף. מה הכוונה של הגוף? גם את יראת שמיים האגואיסטית של האדם. זה חידוש שהמהר"ל מחדש אותו בכמה מקומות במסכת הזו. כלומר, צריך גם להגיד לגוף, דע לך, זה כדאי לך ללמוד תורה. דע לך, אתה מקבל גן עדן. דע לך, תקבל שידוך. דע לך, תקבל כבוד, כן, אפילו, כן, מעניין. כלומר, למה? כי צריך לא להתעלם מאותו בחינה נמוכה שבאדם. זה חידוש מוסרי מאוד חשוב. אם אדם מתעלם, אז בסוף, כיוון שאם האדם מתעלם מזה, אז מה יקרה? הרי תמיד האדם יש לו שני בחינות, צד אידיאליסטי וצד נמוך. לפעמים אדם נופל מזה, לפעמים אדם לא תמיד נמצא בצד האידיאליסטי. לא כל רגע ורגע אנחנו באותה מדרגה. לפעמים אנחנו נמשכים לצד הגופני שלנו. עכשיו, מה קורה? אם האדם לא בנה מניע פשוט ללמוד תורה, בצד הכי פשוט, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי שכר, אז מה יקרה כשאני יום אחד ייפול מרוח במפרשים? יש מצב כזה, נכון, בחיים? אצלי אני מרגיש. יש מצב שאין רוח במפרשים, לא קורה? אצלי, בסדר? זה לא נשמע. כשאין רוח במפרשים, עכשיו, מה קורה? אם יש מנוע אחר, אז המנוע אחר פועל. אז אני ממשיך הלאה. אם אין מנוע אחר, אז אני נופל, צניחה חופשית. כי לא תמיד אדם נמצא באותה מדרגה. כן. לכן כאן אומר המהר"ל, ואף כי כבר הזהיר, שימו לב, שלא היו משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אז זה כהפוך. מה, אתם לומדים תורה כדי לקבל שכר? הפוך בדיוק, לא על מנת לקבל פרס. יראה לומר, דהיינו, כאשר עיקר עבודתו בשביל זה, שהוא עובד השם יתברך המנה לקבל פרס. אבל דבר זה הוא כדי לעורר האדם. כי האדם בעל גוף וחומר. המהר"ל חוזר על זה אלפי פעמים. צריכים לא להתעלם מהסוגיה הזו. מה זה בעל גוף וחומר? יש נטיות פרטיות כאלה. יש אופי נפשי. יש ממדים כאלה אנושיים שהאדם לא יכול להתעלם מהם. לא, צריך להיות מודע שהם קיימים ולדעת להשתמש גם בהם לעבודת השם. כן? יש גם ממד פרטי באדם. אומרת, האדם לא כל כולו רק האידיאל השכלי, ולא כל כולו שכל. צריך להיות מודע לנקודה הזו ולחזור עליה יום יום. אני לא כל כולי שכל. שכל הכוונה, לא כל כולי דבוק באידאה. ודאי שיש פן כזה, וזה העיקר. זה העיקר, ודאי שזה העיקר, להיות דבוק ברצונו של השם. אבל יש את הפן הגופני. גופני הכוונה פרטי. כן? אני מרגיש את עצמי, אני חושב, כן? יש את הפן, הייתי קורא לזה אנוכי, כן? וזו התמודדות שלנו, מי ישלוט, וכמובן המטלה שמי ישלוט? השכל, ודאי. מי שאמור לשלוט זה השכל. אבל יש כאן חידוש גדול, שאנחנו צריכים לשתף גם את הגוף בעבודת השם. איך? מדברים לגוף בשפה של הגוף, דיברנו על זה פעם בתחילת המסכת. תדבר לגוף בשפה של שכל, זה לא לעניין. אם אתה אומר לגוף, כן, הגוף הכוונה, הפן הפרטי שלי. טוב, זה אידיאל גדול. בסדר. זה דיברת על השכל, לא דיברת על הגוף. צריך שגם הגוף ישתתף בזה. שחדר, כן, מעניין, חשוב מאוד. אז גם כשאדם, גם בממד הגוף שלו, אז אדם צריך להרגיש שלא רק שזה אמת, אלא זה גם טוב, גם נעים. לא רק שזה אמת ללמוד תורה, אלא שזה גם נעים ללמוד תורה. עכשיו, נעים ממש. בהמשך המהר"ל ידבר על זה שהאפיקורס הוא הפנימי שלי. המהר"ל בהמשך יגיד יותר לעומק, דבר ממש עמוק. שאיפה האפיקורס נמצא, בחוץ או בפנים? גם בפנים. מעניין שכאן הוא לא אומר את זה, בהמשך הפרק הוא אומר את זה. עכשיו, האפיקורס זה עניין אחר לכאורה, לפי מה שאומר כאן האפיקורס זה עניין אחר, כן? עכשיו, אני חוזר לעניין הזה, אומר המהר"ל, אבל דבר זה הוא כדי לעורר האדם. למה? כי האדם בעל גוף וחומר, אינו נשמע כל כך לעבודת השם יתברך, וצריך התעוררות. כמו התינוק, אתה בא לילד, יש בנו תינוק, בקיצור, בכל אחד איתנו יש תינוק. תבוא לילד בן 3 ותגיד לו, תשמע, זה אידיאל גדול, זה כתוב, כן, ידבק בקדוש ברוך הוא. זה שטויות, תן לו סוכריה, זה לגיטימי לתת לילד בן 3 סוכריה, חבר'ה, מה אתם אומרים? האם זה מבחינת יראת שמיים, זה לגיטימי לתת ילד בן 3 סוכריה? קח סוכריה תלמד תורה, חבר'ה. האם זה הגיוני לתת לילד בן 3, קח סוכריה תלמד מסכת אבות? מה פתאום? מה זה? תשובה בטח, זה הכי נורמלי. כן, כמו שלתינוק נותנים סוכריה, אז זה גם לגיטימי לתת סוכריה לעצמנו, כי יש לנו מדרגת תינוק, גם כשאנחנו גדולים, בני 30, יש בנו פן של תינוק, כך אומר המהר"ל. יש בנו פן כזה. ולא צריך לעצום עיניים. אם אתה עוצם עיניים, יום אחד טיפול. יום אחד טיפול. ודאי, משכן למור, ודאי שזה לא עיקר, ודאי שזה לא עיקר. אבל צריך להיות כאן, מאחורה, מאחורה, ככה. זה גם נעים. זה גם טוב ללמוד תורה. כלומר, ההרגשה הזאת שזה גם טוב ללמוד תורה, היא יום אחד תופסת אותך. יום אחד, ברגע שיש לך נפילה, שכאילו, דיברנו על שאין רוח במפרשים, אבל ברגע שאני כבר, ברגע הזה שאין לי רוח מפרשים, אבל אני אמשיך ללמוד, למה? כי אני עדיין מודע לזה שזה גם כיף ללמוד תורה. הנקודה הזו היא תמיד תרים אותי. אחר כך אני אמשוך, יתרומם עוד פעם למדרגה העליונה, כן? אני לא אשאר בזה. אבל תמיד זה תופס אותי. תמיד זה שומר לי על הרצף, זה שומר לי על החיוניות, אני לא, פחות תהיה משברים, כן? אני אצליח לאחוז באמת, בצורה גדולה. אבל אם אני... אם הגוף שלי שונא את התורה, אם הגוף שלי שונא את המצוות ושונא את התורה, אתם יודעים מה יקרה? זה קטסטרופה. צריך להרגיל גם את הגוף ליהנות. ומדברים על הגוף בשפת הגוף. מה הכוונה? טוב לך, תקבל שכר. איזה שכר? גן עדן, איזה שכר? לא דווקא גן עדן. הכוונה היא... זה תנאים, זה טוב, זה טוב לי. זה טוב לך ללמוד תורה, בהרבה ממדים. אפילו זה אינטלקטואלית, זה נעים, כן? אומר כאן המהר"ל, כי האדם בעל גוף וחומר אינו נשמע כל כך לעבודת השם יתברך, וצריך התעוררות, כמו התינוק שצריך התעוררות על הלימוד ונותנים לו דבר כדי ללמוד, כך צריך האדם התעוררות, זאת אומרת גם אנחנו צריכים סוכריות. ואם מעורר את עצמו על ידי שיחשוב בשכר הגדול שיש לאדם, לא נקרא שהוא עובד על מנת לקבל פרס, כיוון שאין זה, רק התעוררות, זה רק, איך אומרים, לזמן נפילה, זה רק איזשהו מתכונת לרגע של משבר. ברגע שאני מגיע למשבר, אני אומר, אבל אני אקבל שכר, זה כדאי לי, כן? זה נותן לי זריקת עידוד. ולכך אמר זה, כן? כנגד יצר הרע, כאשר ירצה לפתות אותו, שלא יהיה עמל בתורה, ושלא יבוא עצלה לעמל זה. ואף על גב שהוא עושה מאהבה ושלא המעט לקבל פרס, יש לחוש באולי יגיע אליו עצלה. ואין מאמין בנפשו. מאוד מעניין. יש מצב שהאדם, יש כאן ביטוי מעניין. מה זה משבר? המהר"ל יש שלוש מילים מגדיר מה זה משבר. לא מאמין בנפשו. כי זה ביטוי כזה שפתאום אדם קם בבוקר, לא יודע, הוא לא מצליח לאחוז בכלום, קורה? כאילו לא מאמין בנפשו. מה זה לא מאמין בנפשו? כאילו משהו לא נדבק לו. משהו לא מתחבר לי כאן לחיים. אז מה, האם אני מתמוטט? האם אני עוזר? לא! לא, זה ביטוי של עצלה. זאת אומרת, זה מסביר את העצלות הזאת. כאילו, משהו, אני לא מתחבר למציאות של עצמי. מה אני עושה כאן? מה, פתאום אדם בוקר אחד שואל את עצמו, מה אני עושה? אידיאלים, אידיאלים, אבל תכלס, מה אני עושה כאן? בסדר? אז בשביל זה יש את העניין הזה של... די, יש שכר, יש תועלת. יש תועלת, תלמד תורה, הקדוש, מה זה שכר? הכוונה, יש תועלת, תהיה יותר צדיק, תתרומם, וזה, זה נותן לך, כן, השכר זה לא, זה כמו מזכורת. השכר הכוונה, יש תועלת ממשית, נא, אם היום תשמע, תלמד תורה, זה מקדם אותך. אז אם הרגשה הזאת תופסת אותי, יופי, אני לומד תורה. אגב, ההשלמה של זה אולי, בואו חבר'ה, נגיע לעמוד קוף א', בסדר? רגע, קוף א', קוף א'. מעניין שכאן המהר"ל בעמוד קוף א' מסביר באופן אחר את האפיקורס. הוא אומר שהאפיקורס נמצא בתוכי. יותר לעומק, הסביר יותר עמוק. בואו נראה. וכן בעמוד קוף א', בעמודה הראשונה למטה למטה. בסדר, אתם רואים? וכן מה שאמר רבי אלעזר, הווה שקוד ללמוד תורה, בסדר? נתן לאדם מוסר מצד כל הבחינות שיש באדם. כלומר, לא רק בחינת השכל בצד העליון, אלא כל הרבדים של האישיות שלו. כן? גוף, שכל. כי מה שאמר הווה שקוד ללמוד תורה הוא כנגד האדם בכללו? כי האדם מצד עצמו לעמל של תורה נברא, כמו שהתבהר למעלה. לפיכך כנגד זה אמר, הווה שקוד ללמוד תורה. מה? כן, הוא חוזר על זה, מסכם את זה, כן? ואמר, ודע, בעמודה, כן? בעמודה השנייה למעלה, מה שתשיב לאפיקורס, דבר זה הוא עירורי מינות, שעולים במחשבתו של האדם. איזה אדם? השכן שלי? מי זה? מי זה אפיקורס הזה, לפי מה שהמהר"ל מסביר כאן? מי הוא? לעצמך. דע מה שתשיב לעצמך. כלומר, דע להתמודד עם המשברים של עצמך. עוד מעניין. מעניין שכאן, בהתחלה הוא לא הסביר את זה, לא יודע למה, כמעט. בפשט הראשון המהר"ל לא הסביר את זה. כאן הוא מסביר, הסבר מאוד עמוק. דע מה שתשיב לאפיקורס, זה לא כדי לחנך את האחרים. לא כדי להחזיר בתשובה את כל העולם. זה להתמודד עם המשברים של עצמך. אומר המהר"ל, דבר זה הוא עירורי מינות. שעולים ממחשבת נפשו של האדם, כי דכתיב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כן, ואמרו בפרק היה קורא, במסכת ברכות, אחרי לבבכם זו מינות. וכן אומר, נבע בליבו, אין אלוהים, ואחרי עיניכם זה הרהורי עבירה, שנאמר, ביום ראשון אל אביו, אותה כך לי, כי יש הרע בעיניי, אשר אתם זונים אחריהם, זה הרהורי עבודה זרה, שנאמר, ויזנו אחרי הבעלים. וכנגד זה אמר, פילי פלאים, תראו מה שהוא אומר. וכנגד זה אמר, ודע מה שישיב לאפיקורס, שאם ילמד מה שישיב לאפיקורס, כל שכן שלא יעלה על ליבו מחשבתו שהיא מרור רע. הכוונה, אל תוותר לעצמך בבירורי אמונה. אל תגיד, טוב, אני צריך כל מרגיש שזה טוב. בוא נסביר את הדבר הזה, וזה מה שהרב קוק מסביר בעולת ראייה. האם אדם יכול להגיד, שמה, אני נגיד משוכנע שזה האמת, אז חבל לבזבז את הזמן עם עוד הרבה אמונה. סך הכל אני מאמין שהתורה היא אמת, שזה, ואני אראה שמיים, אז עכשיו ללמוד, יקרא, כן, רמב״ם, הקדמות הרמב״ם, ומורה נבוכים, ולא יודע מה הרב קוק, למה, אני תמים עם הקדוש ברוך הוא, אני זורם, אני לא צריך את זה, כי אני באופן טבעי מחובר. אומר כאן המהר"ל, לא. יש יצר כזה, אל תחשוב. אתה חייב לברר, להגיע לבירורי אמונה עמוקים. למה? כי יש באדם את הנטייה להתרחק מהקדוש ברוך הוא, להגיע למינות, להגיע לערעורים של כפירה. כן, ואל תפתח בעצמך, לא, אני מרגיש טוב, לא. כי יבוא יום ותגיע לאיזה משבר אמוני, ותהיה מלשון בחוץ. ולכן תקפיד, מה שאומרת המשנה, לפי מה שהמהר"ל אומר. תקפיד כמו שאתה תדע להשאיר לך ביקורס, כן? אז ככה תדע, תקפיד ללמוד אמונה בעומק, בבירורים, לא לוותר. כדי שאם תגיע למשמר, כן? אז תדע להשיב לעצמך תשובות אמיתיות. כן, אז הדבר הזה מחייב אותנו באמת לעמל אמונה, לעמל באמונה ועד הסוף, בלי ויתורים. הפירוש הזה, דרך אגב, מובא גם ברב קוק. הנה, יש לי כאן, נחלק לכם גם, בסדר? הנושא הזה של אמונה תמימה ואמונה מתוך מחקר.
כן.
שכליות. כן. זה הרבה, אחד אמר בבית, אחד אמר עמית. כלומר, אם אדם מרגיש, אני לא צריך יותר להשקיע באמונה, אני מדרג מרה, זהו. התאהבתי במסכת גיטין, זהו, לא צריך. מה אני צריך עכשיו? לא, דע לך, יש בתוכך איזה אפיקורוס קטן. ככה אומר. מה זה אפיקורוס? לא יפקע שהוא עכשיו הלך ל... הכוונה, זה יצר, דע לך, יש יצר להתרחק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר לנו יצר כזה, להתרחק. מה? לא, כן, לא, זה אפילו בבחינת ריחוק, מחשבות של כפירה כזאת, קטנות. דע לך, אם אתה לא תטפח את, את האמונה שלך ותעמול באמונה שלך, כן, זה קשור לעין של שקוד, אז יום אחד יוולד בך אפיקורוס קטן בלב, ולא תדע, ותתמוטט, ותהיה עם הלשון בחוץ. זה מה שמסביר הרב קוק בעולת ראייה. הווה שקוד ללמוד תורה, מסביר הרב בעולת ראייה בפסקה האחרונה כאן, בסדר? ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפני מי אתה עמד, ונאמר בן המתריכה שאינם שכה שכר פעולתך. אומר הרב קוק, מתבאר במאמר זל. יש פסוק, כן? יש פסוק, אנחנו אומרים בתפילה, אדם ובהמה, כן? מתי אנחנו אומרים בתפילה? במנחה, נכון, במנחה של שבת. זה ביטוי, מה זה אדם ובהמה תושיע השם? מה זה? זה ביטוי מוזר. מה זה אדם ובהמה? מה הבהמה כאן? מה הבהמה? מה זה אדם ובהמה? מה אכפת לנו בהמה? אומרת הגמרא במסכת חולין דבר מאוד עמוק. אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. מה הפירוש משימים עצמם כבהמה? מסביר הרב קוק שהבהמה, מה היתרון של הבהמה על בן אדם ומה החיסרון של הבהמה לעומת בן אדם? בוא נראה. מסביר הרב. שהבהמה עושה לפי טבעה. בהמה לא יכולה לבחור, כן, בעל חי, לא יכול, אין לו בחירה. הוא עושה לפי הטבע האלוקי. הוא לא יכול לסתות כי הוא זה מרצון השם. ויתרון האדם ממנה, שאף על פי שיצר הלב רע מנעוריו, הולך הוא אחר שכלו, ולא אחר, אחר יצר טבעו. כלומר, באדם יש בו את היתרון, כן? שהוא לא הולך על פי טבע, זה לא חווה על פי אינסטינקט, אלא הוא בוחר בטוב. הבהמה לא בוחרת בטוב. הבהמה יש לה, הולכת באופן טבעי אחרי הטוב. אומר כאן הרב, אבל יש באדם חיסרון. מה האדם הזה יש בו חיסרון? מה החיסרון באדם לעומת בהמה? שעבודת השם שלו היא לא טבעית, תמיד. כלומר, בשלב הראשון, בוא נדבר על השלבים. בשלב הראשון, כשאדם מגיע למסקנה שזה האמת, אבל זה עדיין לא טבעי אצלו. לא תמיד זה טבעי אצלי. זה לא תמיד זורם בצורה הכי הכי, זה האמת הכי טבעית, הכי נורמלי. אני עושה את זה למרות שזה לא טבעי אצלי, אני מאמין שזה נכון, אני עושה את זה. אבל בבהמה יש יתרון יותר גדול. מה הבהמה של הבהמה? זה טבעי. שזה טבעי זה בעצם א' נשמר, ודאי, אבל יש בזה גם יתרון רוחני. זה שזה טבעי, יש בזה יתרון, כאילו. למה? זה חיבור לקדוש ברוך הוא בצורה הכי נורמלית. אנחנו, כשאנחנו לא עובדים את השם בצורה טבעית, אז זה כאילו קצת מלאכותי. כלומר, זה לא טבעי לנו, אבל אנחנו מאלצים את עצמנו. זה כאילו מלאכותי, שלב ראשון. שלב ראשון בעבודת השם, לפעמים יש עבודת השם, נקרא לה קצת מלאכותית. נכון? שלב השני, כלומר, כשאנחנו מתחילים לעשות את העבודה של...
זה דווקא אמיתי.
נכון, אבל זה עדיין מלאכותי לפעמים. זאת אומרת, זה עדיין לא הכי טבעי לי להניח תפילין. זה לא הכי כיף לי להניח תפילין. אני עושה את זה כי אני יודע שזה אמת. אבל זה לא נורמלי, זה לא טבעי לי. כן? זה מלאכותי.
כשהרב אומר טבעי, זה אינסטינקטיבי, לא...
זה כאילו מלאכותי. האם אני, בהמה... שנייה, שנייה. בהמה, היא עובדת את השם בצורה הכי טבעית. מה זה עובדת את השם? כל מה שהיא עושה, זה... היא רוצה את זה, גם זה רצונו של השם, וגם היא רוצה את זה.
בסדר, אבל היא לא יודעת.
שנייה, רגע, נכון. אבל מצד שני, היא עושה את זה בצורה טבעית. יש איזו מעלה רוחנית שזה נעשה בצורה טבעית. אבל האדם, מצד אחד, הוא בוחר. מצד שני, זה כאילו אילוץ.
ומתוך זה הוא קונה את עצמו.
רגע, שלב שני, אומר הרב קוק, אבל אחרי שכבר הגביר רגולותו בטוב אל טבעו, אז עושה הוא את הטוב האמיתי בטבעו. זה מדרגה שנייה, יש שני שלבים בעבודת השם. שלב ראשון שאני עושה, אני מזהה שזה האמת, אבל עדיין זה לא טבעי לי. זה לא הכי כיף לי להניח תפילין, זה לא הכי כיף לי להקפיד במצוות, זה לא הכי טבעי לי, זה לא הכי זורם לי. זה עדיין כאילו חיצוני. אבל המדרגה השלמה באדם, שהוא מקיים את המצוות כמו בהמה. או, אני חוזר על המשפט. המדרגה המעולה באדם, שבעצם הוא מקיים מצוות כי זה הכי טבעי נורמלי. זה לא חיצוני, זה לא אילוץ. שמבחינתי זה לא טבעי לי, אבל אני עושה כי זה האמת. זה המדרגה המעולה בבני אדם. שהוא, אצלו קיום המצוות זה לא אילוץ, זה לא צריך להתגבר על, הוא לא צריך להתגבר על העיר. זה הרצון שלי, הכי טבעי לי לקום בבוקר להתפלל, הכי כיף לי, כן? זה מדרגת הבהמה. מבחינה מסוימת, אדם שהוא נהיה בהמה, זה המדרגה הכי עניונה. כלומר, אני על ידי הבחירה שלי, הגעתי למדרגת בהמה, ככה זה נקרא אדם הוא בהמה. אדם שהוא מגיע למדרגת בהמה, מה הכוונה? שהוא בצורה הכי טבעית, הוא לא כל בוקר שואל, האם באמת זה נכון ככה, או זה נכון ככה. הוא בדיוק שיש לו עובד בפי שכל, אבל עד כדי כך הוא בירר והוא הגיע למדרגה גדולה, עד כדי כך שזה הכי טבעי לו לעבוד את השם, כמו בהמה שהיא הכי טבעי לה לעבוד את השם. לכן מדרגת בהמה זה מדרגה עליונה באדם, בתנאי שזה מתחיל מבאדם, אדם ובהמה. זה לא בהמה ואדם, אלא אדם ובהמה. כן. זה מתוך בירור, מה? לא רק לישון, המדרגה הכי גדולה שהלוואי עלינו, שאמת, כאילו בתוך שמחה, אני שמח בתפילין שאני עושה, וכל המצוות, והלימוד תורה שלי, וגמילות חסדים. הכל טבעי ומשמח. מדרגת הבהמה, מדרגה הכי עליונה. כן, צדיקים גדולים. הם כמו בהמה עושים את הדברים. מה זה כמו בהמה? צורה טבעית. צורה טבעית. לא מלאכותית, לא אילוצית. אני חי את האמת הזו. כן? זה הכי טבעי, לא צריך לשאול שאלות. לא כל בוקר צריך לשאול האם זה אמיתי לי להניח תפילין או לא. אלא שזה טבעי לי, זה נורמלי. זה מראה על דבקות גדולה, זה מראה על מדרגה הכי עליונה בעבודת השם. לכן אומר כאן הרב, שימו לזה, פסקה מאוד חשובה, היא לא מתאימה ללוח זמנים שלנו, אבל בואו ננסה לרוץ, בסדר? במדרגה כזאת, אבל אחרי שכבר הגביר רגילותו אל טבעו, אז עושה את הטוב האמיתי בטבעו, ונמצא שהוא משתווה בזה למה? למה הוא משתווה? לבהמה. אלא שזה בא על ידי הרמימות דעה ביראה. הוא משים עצמו כבהמה. האם באמת הוא לא עושה, האם באמת הוא עושה בתמימות דעה, סתם אינסטינקט, או באמת מתוך שיקול דעת? תשובה, הוא רק משים עצמו בבהמה. מה כאן משים את עצמו? הכוונה היא כזה. באמת, איך הוא הגיע לעבודת השם? מתוך לימוד, מתוך העמקה, מתוך ברורים. כן? לא מתוך תמימות. מתוך ברור עד הסוף, הוא לא ויתר, הוא למד אמונה. כן?
הוא בוחר,
בדיוק, רק משים עצמו. למה זה רק משים עצמו? כי באמת הכל מתוך דעת. באמת הכל מתוך דעת. כן? אבל עד כדי כך הדעת רוממה אותי, עד כדי שאני אהיה בהמה. הפוך על הפוך. עד כדי כך הצלחתי להתעלות, הצלחתי לתקן את עצמי. עד שאני עושה את הכל בצורה טבעית. זו המדרגה העליונה. אומר כאן הרב. וזה שאמר, בוא נראה. וזה שאמר, בוא נעשה ככה, נגנוב את הפסקה הזו. וזה שאמר, שקוד ללמוד תורה. מה זה שקוד? למה לא כתוב שוקד? למה שקוד? מה פעול שקוד? בלשון פעול. מה זה פעול? זה בחינה פסיבית כזו, נכון? כאילו, אני עושה את זה לא... יש עושה. מה זה עושה? אני בוחר לעשות. ומה זה פעול? כאילו, אני בצורה טבעית. למה אני לומד? לא יודע, זה נורמלי בשביל ללמוד. אני לא יודע, פתוח פתחתי הספר. בצורה הכי טבעית, פשוט, הרגליים שלי הוליך אותי לבית המדרש. למה אני לומד? הכי טבעי, פשוט, רגליים שלי הוליך אותי לכאן. פתחתי הספר, כי זה הכי נורמלי. זה כאילו, כאילו מאליו, זה ביטוי כזה. זה כמו, אני לומד את התורה בצורה טבעית. ואיפה זה מתבטא? במילה שקוד. איך זה מתבטא? זה נורמלי. זה מאליו אני לומד. אני לא צריך להתאמץ, אני לא צריך, הלוואי אלינו, כן? אני לא צריך עכשיו להחליט החלטה שכלית. להתגבר על כל היצרים ולהחליט ללמוד. לא, זה שקוד, זה כאילו בצורה הכי הכי טבעית. וזה שאמר, מעניין הביטוי כאן, ואמר שקוד, בלשון פעול, שכל כך תתעצם בך הרגילות הישרה, עד שתשוב לטבע הראשון כדרך קניית המידות, ולא תצטרך עוד לכפייה, אלא שיהיה לבך ישר הולך לרצון קונך יתברך. או, והנה מצד הטבע הטבוע לאדם ללכת בתום, אינו יודע להשיב לאפיקורוס אנלוז בטבעו. שימו לב, עכשיו הרב מסביר מה הקשר להמשך של הפסוק של המשנה. אז הווה שקוד ללמוד תורה, מה הפשט הווה שקוד ללמוד תורה? כוונה, אתה צריך להגיע למדרגת בהמה. חוזר, אומרת המשנה, נשים כותרת, דע לך, תשתדל להגיע למדרגה שעבודת השם שיהיה חתיות טבעית. א', ב', אבל אל תטעה ולומר, לוותר על הבירורים. הייתי בא ולטועה, שימו לב, בשלב ב', הייתי טועה ואומר, האם אני צריך לחקור מבחינה שכלית, בבירורי אמונה, האם זה אמת, האם זה לא אמת, כאילו לחקור היטב, כן או לא. הייתי אומר, לא צריך, אני יכול כבר לוותר. האם אני יכול כבר לוותר על הבירורים כי זה טבעי לי? אומרת המשנה, לא! דע מה שתשיב לאפיקורס, מה הכוונה דע מה שתשיב? אל תוותר על השכל! זה מסוכן, כלומר, אם תהיה בהמה, אז לכאורה, אתה יכול כבר לוותר על הבירורים. אומרת המשנה, לא! כאילו זה קונטרה, מצד אחד שקוד, טבעי, מצד שני, כאילו לכאורה, לא! דע מה שתשיב! אל תתחמק משאלות לעצמך, תשיב הכוונה גם לעצמך. תברר, ואם יש לך שאלות שכליות, תברר על הסוף. כן, למרות שזה טבעי אצלך, מצד שני, תחשוב כאילו זה לא טבעי אצלך. כאילו כשאתה לומד באמונה, אל תגיד, טוב, זה כיף ללמוד תורה, אז אני לא שואל למה ללמוד תורה, זו השאלה. האם אדם שכיף לו ללמוד תורה, צריך לשאול למה ללמוד תורה? הייתי אומר לו, תשובה כן. כן, דע מה שתשיב. כן, תתעלם מהטבע הזה, תתעלם מהעובדה שזה כיף לך, וזה טבעי לך, וזה... באמת תשאל למה להניח תפילין, ותשאל מה זה העולם הבא, ומה זה העולם הזה. תברר עד הסוף כל דבר. דע מה שתשיב לאפיקורוס. כלומר, גם בהמה עד הסוף, גם טבעי, וגם בירור שכלי, גם אדם וגם בהמה. ככה תושיע השם, ככה. זה בלי זה לא מעני. אדם ובהמה תושיע השם. זה מה שכתוב כאן, נראה. ככה הרב מסביר את המשנה. אומר כאן הרב, אבל האדם שהתנגדו לו כל מחשבותיו, ובשכל התיישב לעבוד את השם, הוא יכול... להשיב לאפיקורס, מה הכוונה? כלומר, הוא לא מוותר על הבירורים, הוא לא מוותר על הבירור השכלי, הוא יודע להשיב, כן? למרות שזה טבעי אצלו, הוא עדיין מברר. אומר כאן הרב, וזה שאמר רבי שקוד, שגם מי שטבעו מסכם לתורה ולעבודה, מכל מקום, יראה להתחזק בשכל ישר וטענות נאות. תברר למה ללמוד תורה, ולמה להניח תפילין, ולמה העולם הזה, ולמה העולם הבא, ולמה ולמה. בלי לוותר. שבעצמך תמצא פעול לזה, רגע, שנייה. מכל מקום יראה להתחזק בשכל ישר, וטענות נאות, שבעצמך תמצא פעול לזה, ושוקק בטבע ללמוד תורה. מכל מקום, דע בעומק דעת, גם להשיב לאפיקורוס. ויגלו לך אורים גדולים נהיה נמונה. כאילו, הרב כאילו מבטיח. כלומר, תחקור כאילו אתה לא בהמה. כלומר, תהיה בהמה, נסכן את הדבר. אבל כשאתה לומד תורה, כשאתה בא ולברר באמונה, אתה לא אומר, אוי, זה כיף, אני לא צריך לברר, לא. תתעלם מהבהמיות, כלומר, תתעלם מהטבע שלך, וכשאתה לומד אמונה, תשאל את השאלות. תשאל עד הסוף. ותוך כך התורה שלך תצא לפועל. ואף על פי שטבעך משווה אותך גם כן לזה, וגם לעניין העבודה תתחזק לדעת לפני מי אתה עמל, שאף הפי שאינך פועל בטבע בטוב, מכל מקום החשבון יהיה ארוך לפניך, כדי שיהיה טבעך מאותר בדעה, בינה והשכל. אדם ובהמה, תושיע השם. אז הווה שקוד מצד אחד, מצד שני מה תשיב? טוב. בסדר. אני חושב שהמהר"ל בסוף מכוון למה שהרב קוק אומר כאן, בסוף. האפיקורוס הפנימי שלך. כן. כאילו לא למעלה. כן. כאן מדבר מצחה נטיית הנפש, כאן מדבר מבחינה שלה. אם אדם באמת מרגיש שזה הכי כיף לו להיות דתי, זה הכי כיף, הכי נורמלי, זה... אז למה? כן, באופן טבעי. הוא מגיע למדרגה, ברוך השם, הגיע למכון מיר שלוש שנים, הוא כבר מרגיש שזה טבעי, אז למה ללמוד אמונה יותר? יאללה, זהו, עזוב, תתחיל ללמוד גמרא. לא, לא. צריך עדיין לברר. כאילו זה לא טבעי, כאילו אתה לא בהמה.
לא יודעת אם סתם חשבתי על זה, אולי כיתה
טעם לקורבנות, שאתה מביא בהמה שיש בטבעיות, ומטבעיות שלנו אנחנו לא צריכים לחטוא. בעצם חטאנו, אז
זה החטא.
על הטבעיות שלנו, אז אנחנו מביאים...
צריכים להקריב את הטבע.